גיקונומי פרק 703, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את גיא ציפורי. גיא הוא אחד מאנשי הטכנולוגיה המוערכים במדינת ישראל. הוא היה חלק מהצוות שהקים את סטרים ריילס ומחר אותה לאיירון סורס, וחלק מהצוות, אותו צוות למען האמת, שהקים את סקיילן AI ומחר אותה ל-JLL, ובצורה מאוד מפתיעה הוא הצטרף זמן לא ארוך אחרי הרכישה של JLL את סקיילן AI, הוא הצטרף למליו. מליו, שמתן המנכ״ל היה פה בגיקונומי לאחרונה, שהצליחו לשכנע אותו להצטרף, ובפעם הראשונה מזה המון המון שנים, גיא מצטרף לא כפאונדר לחברה, אלא כשכיר, אז דיברתי איתו על למה הוא עשה את ההחלטה הזו, ואיך הוא מוביל את מחלקת האנג'ינירינג במליו, ועל החברות שהקים בעבר, על מה הוא עושה שונה היום, ועל מצב שוק התעסוקה היום, שלל נושאים עם איש באמת תותח גדול, שלא סתם מעריכים אותו כל כך, פה בתעשייה המקומית שלנו, ועל ציונות ב-2023, שמבחינתי זה גם להקים עסקים גדולים ומוצלחים פה במדינת ישראל, בזמן שקורה מה שקורה. אז דיברנו על הכל, מלבד על המצב הנוכחי, שאני חושב שגם אני וגם הוא היינו צריכים איזו הפסקה. אז אני מקווה שאם אתם רוצים את ההפסקה הזו, אז הנה, פרק במיוחד בשבילכם, גיקונומי עם גיא ציפורי. מקווה שתהנו. גיקונומי פרק 703, והבוקר יש לי את הזכות הגדולה להריח את גיא ציפורי, שמוביל את מחלקת הטכנולוגיה של מליו. איך זה נקרא התפקיד הזה בעברית? סמנכ"ל טכנולוגיות?
אני לא חשבתי על זה עד עכשיו, אני חושב שזה סמנכ"ל מחקר ופיתוח, כי אני VP R&D ולא VP טכנולוגי.
כן, בעברית זה לא נשמע...
יש דברים שלא צריך להגיד אותם בעברית פשוט, נראה לי.
איך אתה מגדיר תפקיד של VP R&D? איך אתה רואה אותו?
קודם כל, אני חושב שזה משתנה מחברה לחברה. וגם כתלות במה החברה עושה, וגם גודל הארגון, אני חושב. האתגרים והעשייה היא שונה, אני חושב. אבל בעיקרון, לא יודע, אחראי על מה שהחברה מפתחת ומייצרת, נראה לי.
ואיפה אתה רואה, נגיד, אתה יודע, בכל מקום, CTO, VP R&D, זה כזה מעין פלסטלינה שאפשר לשחק איתה, ולצדדים ובשאר חלקי הארגון הטכנולוגי, בדרך כלל התפקידים הרבה יותר ברורים. אתה יודע, מלבד נגיד תפקידי ארכיטקטורה, או לא יודע, מילים כאלו, שאתה אומר, אוקיי, מה בדיוק אתה עושה? עם VPRD, באמת יש שאלה, זאת אומרת, איפה האחריות נופלת ונעצרת?
כן, אני חושב שאפרופו CTO, אז יש חברות שיש בהן רק CTO או רק VPRND, ויש מקומות שיש גם וגם, ואולי גם שם האחריות נראית קצת אחרת. אבל זה, בסופו של דבר, אם ניקח את מיליו כדוגמה, אבל זה נכון בכל חברה, החברה מפתחת מוצר מסוים, יש מהנדסים וצוות שלם שבסופו של דבר הופך את הרעיונות האלה למשהו עובד ולמציאות. וה-VPRND, הוא יש לו כזה את ה-overall responsibility, שהדבר הזה באמת יקרה ויגיע לסוף. ואז אני חושב שעוד פעם, כתלות בסיטואציה, התפקיד גם משתנה. לפעמים זה, וגם אולי ברקע ובניסיון וביכולות של מי שמנהל את האירוע הזה, ואנשים שנמצאים איתו ולצידו. יש כאלה שהם הרבה יותר טכניים ו... הזכרת את הארכיטקטים, שהם מאוד בתוך הדיטל של הארכיטקטורה, ואולי של ה-day-to-day coding, ויש כאלה שהם יותר להזיז את המכונה, ולשים את הסטאפ. אני חושב שהרבה מהדברים שאני מתעסק איתה היום, זה to set the team up for success. וזה מורכב מהרבה חלקים, זה איך הצוות בנוי, ועל מה הוא עובד, ואיך עושים planning, ומי צריך להיות... מעורב איפה, ואיך נראה התהליך, ודברים מהסוג הזה. כי ככל שהצוות גם גדל, גם השליטה שלך, או מה שאתה יכול לגעת בו ולעשות, משתנה.
מחלקת הפרודקט ומליו יושבת בתוך ה-R&D, או מחוץ ל-R&D?
מחלקת הפרודקט יושבת בתוך ה-R&D, אבל זה קצת מטעה, כי הם לא תחת ה-VP-R&D. אילן, אחד מה-co-founders, הוא ה-CTO, והוא בעצם מנהל גם את הפרודקט וגם את ה-engineering. אני חושב שאולי יותר נכון להגיד, למרות שהטייטל שלי הוא VP R&D, זה יותר VP engineering, אני חושב, כי בעצם הקבוצה שאני מנהל, זה קבוצת ה-Engineers, Data Scientist, ה-Product, יושבים מחוץ לקבוצה שלי, וגם ה-UX וכו'.
כשאתה הגעת, ואתה מגיע אחרי כל כך הרבה שנים, כחלק מקבוצה שהיא נורא חזקה בדאטה, ובדאטה סיינס, זאת אומרת, הייתם ידועים בתור אחת הקבוצות היותר חזקות בארץ, מהבחינה הזו, אני מדבר יותר, בוא נגיד יותר סקייליין מאשר סטרים ריילס, שזה יותר, היה יותר אנג'ינירינג בגבוה, אז בסקייליין באמת הייתם קבוצת דאטה מאוד מאוד חזקה, ואז אתה מגיע לחברה שהיא חברת מוצר בסופו של דבר. האם אתה מוצא את עצמך שאתה גורר לפעמים את הקבוצה למקומות שהם לא היו בהם רק בגלל הנטייה הטבעית שלך, אחרי שנים של עבודה עם דאטה?
אני חושב שהשורט אנסר זה לא, כי אני נכנס לתוך ארגון עובד, עם מוצר עובד, שעדיין נמצא בצמיחה מטורפת, זה היה נכון כשאני הגעתי, וזה נכון, זה נכון גם היום, אני נמצא מיליו קצת יותר משנה היום, ובסופו של דבר זה להתאים את ה, כאילו להבין את העולם שבו אתה חי, את מה אתה מנסה לדלבר, כן יש מקומות ש, אפרופו הדאטה סיינס, כאילו יש מקומות שאני, נגיד איך שדמיינתי, של מה שאני אראה, ומה שאני רואה בשטח, זה טיפה שונה, ויש, אתה יודע, בסוף המוח שלנו, עובד עם, אפרופו דאטה סיינס, או Neural Networks, הוא עובד עם, עם הדוגמאות והדברים שהוא ראה בעבר, אז יכול להיות שיש דברים שאני מביא, או שטבועים בי, שקשורים לדברים שעשיתי בעבר, אולי מביא רעיונות מכיוונים כאלה.
איך נכנסים לקבוצה שרצה כבר, אתה יודע, כבר כמה שנים, ונמצאים בצמיחה די משמעותית, זאת אומרת, מליו היא אחת השחקנות הכי חזקות בעולם, בשוק שלה, ואם אתם רוצים מאוד לשמוע על מליו עצמה, אז אני מזמין אתכם לפרק, היא המנכ״ל שאני אשים בדף הפרק, אבל בסופו של דבר אתה מגיע למחלקת האנג'ינירינג, והקבוצה כבר רצה. זאת אומרת, אם מביאים אותך, זאת אומרת, יש פה עניין של קפיצה שצריך לעשות קדימה, מצד שני, אתה גם לא רוצה שיגידו לך בדיוק מה לעשות, כי בשביל זה הביאו אותך. אז איך נכנסים ורוכשים את האמון של החבר'ה ומקדמים באמת הארגון את השלב הבא קדימה?
אז קודם כל, אני, אפשר אולי אחרי זה לדבר קצת על ההיסטוריה, אבל אני בן אדם מאוד של 0 ל-1, ואחד הדברים שהיו לי חשובים לפני שהצטרפתי למיליו, זה להשתכנע שמיליו לא הגיע כבר
ל-50.
לחוף מבטחים, ועכשיו עושים אופטימיזציה, וזו חברה גדולה, וארגון משומן וזה. והיא חברה מדהימה, ויש שם אנשים מדהימים, והם הגיעו להישגים מאוד גדולים, הרבה לפני שאני הגעתי. עדיין, כדי להצטרף, השתכנעתי שיש הרבה מה לעשות, ויש עוד הרבה לאן לגדול. ואז, זה נכון אגב שהגעתי, כשאני הגעתי היו 100 מהנדסים במיליו, היום קצת יותר מ-200.
כמה זמן?
שנה.
כן, כן, אני זוכר שהצטרפת, זה לא היה כזה מזמן.
כן, שנה וקצת. האמת שבתוך הזה יש איזה טריק קטן של קבוצת דאטה שעברה מבחוץ פנימה וגדילה קצת, אבל עדיין גדילה מאוד, כאילו לא יודע, מ-120 לצורך העניין ל-200 בשנה האחרונה וממשיכים לגדול. אז אמנם כן היה גוף פיתוח שרץ ועובד, אבל לפני שאני הצטרפתי במשך 10 חודשים, אני חושב, משהו כזה, לא היה VPR&D למיליו. אז בעצם הגעתי והיו אנשים חזקים, היו קבוצות חזקות, אבל הם כן היו קצת, עבדו בסיילוס במקומות מסוימים, וזה היה מאוד מורגש. כבר ביומיים הראשונים שלי שם, פגשתי את כל ראשי הקבוצות, ורוב השיחה הייתה שונה מאחד לשני, אבל היה זה 2-3 שאלות ששאלתי את כולם את אותה שאלה, בין השאר על הצ'אלנג'ז, מה עובד יותר טוב, מה עובד פחות טוב, וראיתי שהמכנה המשותף, ציפיתי לאיזה ון דיאגרם שהחלק החופף הוא גדול, הוא היה הרבה יותר נמוך ממה שחשבתי. אני חושב שאחת הסיבות,
גם בחיובי, גם בשלילי?
גם בחיובי וגם בשלילי, כן. אני חושב שאנשים מאוד הסתכלו מהפרספקטיבה שלהם, ואני חושב שזה, בדיעבד, אני חושב שזה הגיוני ואופייני אולי לארגון שלא היה, שהיה חסר בו VPR&D במקרה הזה במשך תקופה יחסית ארוכה.
איזשהו מישהו שנכנס ויוצא כל פעם מבין הקבוצות, ואז מביא איתו גם קצת ידע ממקומות אחרים.
וגם מנסה לייצר משהו אחד בכל מיני דברים. כלומר, גם, כי בסוף כל אחד, היו מנהלי קבוצות חזקים שהגיעו עם הרקע הזה שלהם, ובנו את הקבוצה בצורה הכי טובה שהם איזה, אבל היה מעט מה, אוקיי, בואו נשב ביחד ונחשוב איך אנחנו רוצים במיליו לעשות ככה, או איך אנחנו רוצים לעשות ככה, באינג'נירינג.
כשאתה אומר דבר כזה, אתה מתכוון ממש לרמת הקוד עצמו, לרמת ארכיטקטורה, לרמת הכלים שמשתמשים בהם. זאת אומרת, אין דבר יותר מתסכל מלגלות שכל קבוצה עובדת בדרך שונה לגמרי, ועכשיו אתה צריך להזיז את הגבינה לכולם, או לפחות ל-N מינוס אחד, אם אתה רוצה שזה יהיה זה.
כן. אז גם ברמת הארכיטקטורה, היו קבוצות שלקחו החלטות ארכיטקטוניות שונות. לא היה איזה ADR אחד, Architecture Design Records, או איזה כלל אחד שכולם עובדים על בסיסו. גם בכלים, יש, אגב, חלק בקנבן, כאילו, כל מיני, גם בשיטות העבודה, גם ב... לא יודע, התפיסה של הקבוצה לגבי QA, manual, לא manual, automation, לא automation, איזה, כאילו, definition of done, שנראה קצת אחרת. עכשיו, לפעמים, יש דברים שצריכים להיראות אחרת בגלל אופי הפעילות של הקבוצה.
כן, מן הסתם, קבוצה שיש יותר קרובה למשתמש, אז definition of done כנראה היא הרבה יותר מטוסטס עם דברים ממש יותר UI, יותר פיקסלים. אתה לא יכול לבוא לחבר'ה של ה-SRE, להגיד להם איפה הטסטים שלכם, הוא מסתכל עליך, ואומר, אוקיי, מה אתה רוצה?
זה נכון, ויש מקומות שאתה יכול להסביר את השוני, ויש מקומות שזה פשוט היעדר מישהו שאומר, אוקיי, שיושב עם מנהלי הקבוצות ביחד, ואומר, אז איך אנחנו רוצים לעשות, או מה המדיניות שלנו לגבי אוטומיישן במיליו. אולי רק כדי לסגור את הפינה הזאת, אז אחרי השיחות האלה עם האנשים, אמרתי, אוקיי, בוא נעשה פגישה ונאסוף את כל ראשי הקבוצות יחד, ונדבר על הדברים האלה. אז ביום השני או השלישי הייתה לנו פגישה כזאת, ויכול להיות שזו הפעם הראשונה שכל החבר'ה האלה ישבו ביחד בכלל כקבוצה. אילן, אגב, שהוא פנומן, אני כל יום לומד מחדש כמה הוא מטורף, in a good way. כשאני הגעתי, היו לו משהו כמו 20 direct reports. זה כאילו too much to handle כזה.
20 direct reports, אם אתם רוצים לעשות סתם איך שאני זוכר את זה, לפני שאנחנו פתרנו את הבעיה הזו, זאת אומרת, יש לך נגיד חצי שעה של one-on-one שבועי, או אפילו חודשי, אם אתם רוצים ממש לזלזל בזה כי אין ברירה, אז יש לך כבר 10 עד 15 שעות, כי זה אף פעם לא באמת חצי שעה נקייה, אז 15 שעות מחודש זה רק one on one, אז אתה צריך גם קצת skip meetings, זאת אומרת דרגה אחת למטה, זאת אומרת הגעת משהו כמו ל-30-35 שעות, רק של פגישות סטטוס עם אנשים, וזה עוד לפני שנכנסת לעבודה עצמה, אבל לעבודה שגם לך יש עבודה ספציפית כבן אדם, והגעת למצב שמתוך ה-180 שעות, שזה בדרך כלל די שוחק ולא מעט בחודש, כמעט חצי זה רק על שיחות עם אנשים שאתה עופר מבנם לבנם, מבנם לבנם, היכולת שלך להגיע לתפוקה טובה בצורה הזאת היא הולכת ופוחתת.
נכון, ואני חושב, וזה משהו שגם אני הרגשתי, אמרתי 20 מזה, אני לקחתי 14 direct reports.
זה מה שיש כרגע?
לא, אז היום יש אחד הדברים שהשתנו די לאחרונה, ולקח זמן לבנות את זה, זה בנינו איזשהו engineering staff, חלק זה אנשים שצמחו מבפנים, וחלק זה גיוסים שעשינו לאחרונה, אבל חילקנו את הארגון לאיזשהו 3 פילרס כאלה, ויש מנהלים בכירים, ואז אחד הדברים שמשתנים, מה שהזכרת הוא נכון, כאילו בסופו של דבר המתמטיקה לא מסתדרת, כשיש לך 14 direct reports, ואתה רוצה לתת את הזמן לכולם, וזה לא רק ה-one on one, זה גם האזורים שכל אחד מהם נוגע. וכשאתה מנסה להיות במקומות האלה, אז אתה פשוט מגיע למצב שהמתמטיקה לא מסתדרת, והקפסיטי שלך לא יכול להכיל את זה, ולא משנה כן. כמה מוכשר וחכם אתה.
כמו שיגידו לך פיזיקאים, המתמטיקה לא חייבת להסתדר, המציאות כן. זאת אומרת, אם המתמטיקה לא מסתדרת, כנראה פשוט המודל לא טוב. במילים אחרות, יש אנשים שלא מקבלים את היחס שלך, מתחילים לפתח מרמור, או לחילופין עושים מה שהם רוצים, בלי שאתה יודע מזה.
נכון. אבל אני כן רוצה להגיד שמעבר לכמות, כאילו למשמעות הכמותית או המספרית, ואיך מה שהסברת על הזמן, זה גם מייצר עוד סיטואציה שכשאתה רוצה לקדם דברים, engineering leadership, לקבל החלטות, דברים שדיברנו עליהם טיפה קודם, אז אתה צריך לעשות את זה עם קבוצה שהיא גדולה מדי. וזה משהו שאני מניח שכולם מכירים. אתה יושב בפגישה עם 15 אנשים, אתה לא באמת יכול לא לשמוע את כולם, לא לקבל החלטות וכולי. יש דברים שדורשים קבוצה קטנה יותר. עכשיו, איך אתה עושה את זה כשיש לך 15 direct reports? איך אתה מייצר קבוצה קטנה שמקבלת החלטות? אז זה משהו שכן נתנו לו איזשהו מענה גם כשהקבוצה עוד הייתה מאוד גדולה, אבל היום יש שלושה VPs ויש עוד כיסא אחד שמחכה ל-VP הנוסף בתוך האינג'ינירינג.
שמה זה?
זה החלוקה שעשינו.
לא, מה ה-vacancy כרגע?
אנחנו מחפשים מישהו שיוביל את כל הפלטפורם אינג'ינירינג במיליו.
זאת אומרת, מה שנקרא SRE או DevOps במקומות אחרים?
אז DevOps ו-SRE ישבו תחת קורת הגג של הפלטפורם אינג'ינירינג, אבל הפלטפורם אינג'ינירינג יהיה אחראי על כל הדברים שהם רוחביים ונוגעים בכל ה... ונוגעים במוצרים השונים שמיליו מפתחת. כשבעצם הלקוחות של הפלטפורם אינג'ינירינג הם האינג'ינירס בארגון.
כן, זה מה שאנחנו קוראים לו shared infrastructure פה, וזה כן. בדרך כלל האנשים שאחראים על ה-CICD ועל כל הדברים האלו, לצד הקוברנטיס וכו.
בדיוק.
ותמיד יש את העניין הזה שאתה מעמיס עליהם עוד ועוד על קבוצה כזו, ובדרך כלל זה אנשים מאוד חזקים טכנית, ובדרך כלל גם מאוד מוצלחים, זאת אומרת, כי הם גם צריכים לתת שירות אישי, אבל גם צריכים להיות חזקים טכנית, זה נורא קשה לאייש את המשרות האלה, ואז אתה מוצא שאתה מעמיס עליהם יותר מדי. זאת אומרת, אין תשובה נכונה. כל תשובה נכונה היא נכונה לשעתה. זאת אומרת, הארגון שלכם עכשיו הוא 200 עובדים באנג'ינירינג, מה שלא תעשה זה יהיה נכון לעכשיו, תגדל ל-500 engineers, זה כבר מתפרק, זה כבר לא נכון.
נכון, אני חושב שבכלל האתגר הזה, זה נכון ב-200 ול-500, וזה היה נכון גם בשנה האחרונה, אנחנו עשינו פעמיים שינוי בצורה שבה אנחנו, הארגון בנוי, ובצורה שבה אנחנו עובדים, וזה פשוט, כשאני לא זוכר באיזה ספר קראתי על זה, אבל כשארגון גדל בקצב כזה, ואין הרבה דוגמאות, אני חושב, לארגונים שבטח בארץ, שגדלו בקצב שמיליו גדלה וגדלה, החברה היא חברה אחרת, כל, לא יודע, חצי שנה או כל שנה, ואתה צריך לעשות את ההתאמות האלה. ואז גם יש מין דיבייט כזה, כי אתה נמצא בתוך איזשהו שינוי, ואתה אומר, אוקיי, אני... בעוד חצי שנה, זה כבר לא יעבוד. אז האם אני צריך עכשיו לעשות את השינוי שנכון לעוד חצי שנה, או לעוד 9 חודשים, או את השינוי שנכון לעכשיו, ומתוך ידיעה שאני צריך לעשות שינוי נוסף בעוד חצי שנה.
כן, אתה יכול ללכת פה לפרדוקס של טאסוס, שאם תחליף את כל אחד מהקרשים של הספינה, האם זה אותה ספינה, ואז אני אגיד, האם יש גל שמגיע עכשיו? זאת אומרת, האם אתה בונה משהו כי אתה רואה סקייל גדול יותר שמגיע? האם אתה רואה משהו שאתה רואה איזושהי שותפות מסחרית שאתה צריך לשרת? או לחילופין, יש איזשהו externality, איזשהו משהו שמכריח אותך לשנות עכשיו, שזה בדרך כלל הסיטואציות שאני נתקל בהם, שאתה יכול לעשות תוכניות כמה שאתה רוצה, ואז אומרים לך, אוקיי, אם אתה לא עושה את זה ברבעון הזה, אין את העסקה הזאת, ואתה חייב את העסקה הזאת, אז תעשה את זה עכשיו.
כן, אז אני חושב שיש דרייברס שונים לשינויים כאלה. והדוגמה שנתת עם השותפים או הלקוחות, זה דוגמה מעולה, שאנחנו היום מתמודדים איתה, נגיד, עם שותף מאוד גדול שצטרף למיליו, ואנחנו עובדים בשביל להשיק משהו ביחד עד סוף השנה, וזה דורש כל מיני שינויים, אבל גם הגדילה הטבעית, כלומר, אם אתה מסתכל רגע על, בלי קשר למה אתה הולך לעשות בשנה הקרובה, רק על מצבת כוח אדם, ואתה אומר, כך רגע שנה אחורה, אני מגיע, אמרנו 100 אינג'ינירס במיליו, ואני יודע שיש לי, עד סוף השנה, אנחנו צריכים להיות 200 אינג'ינירס, אז אתה אומר, אוקיי, מה שעובד היום ל-100 יעבוד ל-200?
לא, בהכרח לא, כי הוספת שכבות ניהול ביניים, ושכבות ניהול ביניים יוצרות סיטואציות אחרות לגמרי.
נכון.
זה פשוט עובדה שאי אפשר להתכחש לה, וכולם נופלים בזה. זה לא משנה כמה אתה מודע, כולם נופלים בזה.
זה נכון, ובקצב גידול הזה, זה גם מייצר אתגר של ותק. אבל בסוף, כשהחברה מכפילה את עצמה כל שנה, נגיד, מבחינת כמות האנשים, אז בכל רגע נתון אתה מסתכל על כל הצוות, ויש לך 50% מהאנשים לא היו פה שנה שעברה, 75 לא היו פה לפני שנתיים וכן הלאה. וזה גם אתגר שצריך לנהל. שימור ידע, קומיוניקיישן, דברים אתגרים שנוצרים בסיטואציה הזאת של חברה שגדלה ומתפתחת מאוד מהר.
כן, היה לי איזו שיחה לא פשוטה, עם מישהו שהיה איתנו מה-employees number zero, מה שנקרא. זאת אומרת, החברה שהיו עוד לפני שהחברה הוקמה רשמית, ואחרי זה 4.5 שנים, אני מדבר איתו, והוא אומר, שמע, זה לא כיף לי, זה משהו אחר. אני באתי לארגון אחר. והסכמנו, אתה יודע, מצאנו את הדרך לעשות את זה בצורה הכי מכובדת, והכי זה, ודיברתי איתו, ושתינו היינו, אתה יודע, אמרתי לו, זה לא שלא כיף לי, אבל אני מבין מה אתה אומר. זאת אומרת, זה באמת ארגון אחר לגמרי. הוא אומר לי, אבל זה ארגון אחר לגמרי כבר 4 פעמים. אמרתי לו, נכון, כי עברנו משישה אנשים ל-200, ויש שם כמה שלבים. בדיעבד, בלי להגיד מי זה היה ומה היה, אחרי שם גיליתי שהוא שוב הגיע לארגון קטן, אחרי שהוא אמר לי, זהו, אני לא יכול יותר עם ארגונים קטנים, אבל ככה זה, אתה יודע, זה, השינויים בסוף, הם מאוד קשים לאנשים.
זה נכון, ואני מאוד מתחבר לזה, ואני חושב שבאמת הארגונים האלה, שינוי זה דבר שהוא בעיקרון הוא נגד הטבע שלנו, כי אנשים פוחדים משינוי, לא אוהבים שינויים, אני עושה רגע הכללה, אבל, וזה דבר שצריך לנהל אותו, ובאמת יש, אני אגיד, יכול לספר שלפני, זה לא בדיוק זה, אבל זה מאותה קטגוריה נקרא לזה, או באותו אזור, לפני כמה חודשים, אנשים שאלו אותי, באו אליי שני אינג'ינירס, ואמרו לי, תגיד, למה אנחנו מעדיפים לגייס מבחוץ, מאשר לגדל אנשים מבפנים? ואז אמרתי, אוקיי, אם יש שני אינג'ינירס שהגיעו, להגיד את זה, זה כנראה, הם לא השניים היחידים שאולי חושבים ומרגישים ככה, ונתתי להם תשובה on the spot, אבל אחרי זה לקחתי את זה וכתבתי איזשהו פוסט כזה, ושיתפתי אותו עם כל הקבוצה. אז קודם כל הלכתי ובדקתי את הדאטה, כי ההנצ' הראשוני שלי היה, זה לא נכון. ותכף אני אולי אגע בזה טיפה, אבל הלכתי ובדקתי את הדאטה וראיתי, הסתכלתי אגב לגבי ICs, לגבי Team Leads, Group Leads וכן הלאה.
ICs, Individual Contributors, אנשים שלא מנהלים אנשים אחרים, אלא פשוט עושים עבודה.
כן, זה יכול להיות מהנדסים עם סניוריטי כזה או אחר, זה יכול להיות Tech Leads בטרמינולוגיה שלנו, או ארכיטקטים או טבע. כן. והלכתי ובדקתי את זה, וקודם כל ראיתי שההנצ' הראשוני שלי היה נכון, וקצת יותר מ-50% מהאנשים שהתקדמו בחברה, התקדמו מבפנים ולא מבחוץ. וזה נכון גם, שוב, גם ל-ICs וגם תפקידי הנהלה. אבל ניסיתי להסביר את הרציונל. יש יתרונות וחסרונות לכל אחת מה, כאילו למישהו שגדל מבפנים, לעומת מישהו שמגיע מבחוץ. יש את העניין ששוב, דיברנו על הקצב, ויחזור עוד פעם, חברה שגדלה מהר כל כך, היא לפעמים גדלה יותר מהר מקצב ההתפתחות של ה-individuals. ובסוף, זה לא רק, לפעמים אתה צריך לגייס אנשים מבחוץ, וזה נכון גם בשביל החברה, אבל גם בשביל האנשים, להתקדם מהר מדי, מוקדם מדי, זה לייצר לפעמים, זה לעשות, דיברנו על set up the team for success, זה לפעמים להכשיל את הבן אדם, או להכשיל את הצוות, לתת למישהו להתקדם מוקדם מדי, אבל מה שנחמד...
יש את הקלישה האמריקאית הזו, שמקדמים אותך עד לשלב, שאתה כבר לא עושה את העבודה מספיק טוב, אז מפטרים אותך.
כן, האמת שזה ממש, אני לא מכיר את הקלישה הזאת, אבל זה ממש זה, ואני חושב והיה לי גם שיחות כאלה עם מישהו שבא ואמר, רגע, למה הבאנו מבחוץ, למה אני לא זה, וזה לא שיחות קלות, אבל אחד הדברים שנחמדים בסיטואציה, עוד פעם, בקצב הזה, זה שאם פספסת את ההזדמנות עכשיו, לפחות אתה יודע שעוד מעט מגיעה עוד אחת, ואולי אז אתה כבר כן תהיה מוכן, ובוא נדבר על מה עוד צריך לקדם ולפתח כדי שאתה, כדי שאת ההזדמנות, פעם הבאה שתעבור הרכבת, אתה תוכל לקפוץ עליה. וכמובן שהאנשים שהגיעו מבחוץ, גם מביאים לפעמים פרספקטיבות אחרות שלא קיימות בארגון, והשילוב הזה הוא מאוד טוב. אני חושב שה-50-50 הזה הוא עובד טוב, והוא מצד אחד מגדל אנשים מבפנים, ונותן לאנשים את הפאס להתפתח, ומהצד השני מכניס כזה best practices ממקומות אחרים, והגיוון הזה עושה מאוד טוב, לפחות במיליו כרגע.
כן, מניסיוני לפחות, גם אי אפשר להחריג את העובדה שעוברות על ה... זה קצת כמו הפיקסיז, אני שומע כרגע את Where is my mind, ואני רק צריך מישהו להחזיק איתו את היד ולהסתכל, you met me at a very strange point in my life. אני קצת מרגיש שהעולם בשלוש שנים האחרונות הוא על שפל, ואנחנו רק בני אדם, זאת אומרת, אנחנו יצורים מאוד רגשיים בסוף, ואני רואה אנשים ששנתיים עובדים איתי ועברו איזה 8 אירועים משמעותיים בחיים שלהם בבת אחת, וזה גובה מחיר. זאת אומרת, והבן אדם בטוח שזהו, הוא מפורק לגמרי עם פוסטר סינדרום, היא לא יכולה לעשות העבודה, הוא לא מתאים, הם עוברים מקום, וזה בסדר. התחלה חדשה לארגון ולבן אדם, זה משהו שבסיטואציה הנוכחית זה כמעט הכרח. זאת אומרת, זה לא בהכרח יפה להגיד, אפשר לחשוב את זה על עצמנו, אנשים אחרים, אבל אתם לא מבינים עד כמה, שאתם עוברים כל כך הרבה תהפוכות, לפעמים פשוט להתחיל מקום חדש, לא יותר מדי פעמים, כי אז זה יוצא בעיה אחרת, זה פשוט הכרח לארגון.
אני מסכים, אני חושב שאחד הדברים שקרו במיליו בשנה האחרונה, אני מדבר על השנה האחרונה, כי זאת השנה שאני עושה את זה מפרסט אנד ורואה את זה בעצמי, עשינו גם לא מעט אינטרנל מוביליטי, וכשהארגון מספיק גדול ויש בו אתגרים מגוונים, אז אתה יכול לקחת בן אדם ממקום אחד, וזה כמעט כמו להחליף עבודה, ואתה יכול לפתח אותו, או יכול להתפתח למקומות שמעניינים אותו ונכונים לו כהשלב הבא, ולעשות את זה בתוך הארגון. אז בדוגמה שלך, אם מגיע מישהו ואומר, אני כבר לא מתאים לי, אם יבוא מישהו ויגיד לתשמע, מיליו זה חברה של 200 אינג'נירס, אני רוצה לעבוד, אני מתגעגע לסלון לחמישה אינג'נירס, יכול להיות שאפילו זה אולי אפשר לתת מענה בצורה כזאת או אחרת, אבל זה יותר קשה. אבל מישהו שהתנסה בטכנולוגיה מסוימת, באתגרים מסוימים ורוצה להתנסות בדברים אחרים, זה אפשר לייצר בתוך הארגון, כשהארגון גדול ומתעדכן, וזה דברים שאני מאוד אוהב, והשינוי הזה של הסטאפ, אני הרבה פעמים מופתע מחדש, מאיך אתה לוקח מישהו ואתה משנה לו את הסביבה, וזה יכול להיות צוות אחר, זה יכול להיות משימה אחרת, זה יכול להיות תפקיד אחר, ופתאום אנשים פורחים ונראים ומתנהגים אחרת לגמרי, רק היא שינית את הסטאפ.
כן, זה בני אדם. אתה מבין, כל עוד עדיין לא עברנו, ואחד האורחים שיגיעו עוד מעט, הוא אחד האנשים שבעיניי הכי חריפים בארץ למשין לרנינג וכל מה שקשור ל-AI עכשיו, אז הוא מפתח פתרון של, הוא הראה לי דמו של קבוצת עבודה, שעובדת עם נודים של ML, שכאילו כל נוד כזה מייצג עובד, וזה מייצר דינמיקות, אני מדבר איתי על הפרק הזה, מרטל מושכל להדיר, אבל בסוף זה בני אדם, אנחנו לא שם עדיין, אנחנו מתעסקים עם בני אדם, ונורא קל לשכוח את זה. אחד הדברים שאני הכי שונא, זה בדיונים שאתה מתייחס לבני אדם בתור resources. אני בטוח שאתה עשית את זה, אני בטוח שאני עשיתי את זה, כל מה שאני תופס את הדיונים האלו, אני עוצר את זה, אני אומר, זה כל כך לא נכון, אבל...
אני מסכים לגמרי. אחד הדברים שאני עושה לפעמים, ודיברנו על השינויים הארגוניים וזה, אחד הדברים שאני עושה לפעמים, זה אני אומר, אוקיי, בוא נעשה רגע את השיחה פעם אחת, כאילו זה מכונות, ואז על בני אדם. כי יש איזה משהו, וכמובן שהדיון השני הוא הרבה יותר חשוב ורלוונטי, אבל זה עושה לך רגע, זה מנתק לך בדיון את הבייס, או את השיקולים רגע האישיים והרגשיים, ויכול להיות שאחרי זה, זה בסוף, שוב, בני אדם, זה יכול להיות שהגישה הזאת בסוף הולכת לפח, אבל זה עושה לך רגע סדר של, אוקיי, למה אני רוצה שזה ייראה ככה, ואיך אני משיג את זה בסוף עם האנשים, עם הרגשות, עם המבנה וכולי.
כי זה גם התפקיד, זאת אומרת, צריך גם להגיד את האמת, אתה באת להיות VP R&D של ארגון של 200 engineers, וזה קצת כמו, אתה יודע, להביא מפקד צוות בשייטת, ולשים אותו עכשיו מפקד של חיל הים, ולקוות שהוא יהיה נורא רגיש. מה לעשות? אתה לא יכול להיות נורא רגיש כשאתה גנרל, אתה עושה דברים שאתה לא רוצה שהמפקץ יעשה או המפקצית, או לא יודע מה, נלך ג'נדר ניוטרל, כי זה לא התפקיד. זה בדיוק מה שאמרתי, שאתה רואה אנשים שמתקדמים בדרגות, הם חושבים כמו מנהל את צוות, אבל עכשיו היא צריכה לנהל את כל קבוצת ההנדסה, יש פה את הבעיה הזו.
זה נכון, אני חושב ש... לא רוצה להעיד על עצמי, אבל אני חושב שאם תשאל אנשים, נראה לי שאני נחשב או נתפס מנהל רגיש יחסית, ולא איזה...
בירוקרט.
כן, לא איזה מי שכזה, כן, שחושב או מסתכל על, מקבל החלטות קרות וזה אחד מה... אני חושב שתמיד הייתי ככה גם בתפקידים אחרים, אבל דווקא בגלל שאני כזה, אני אוהב לעשות אני אוהב בשלב ראשון, לנתק רגע, רגש וזה, וגם עם האנשים שאני עובד איתם, כאילו עם נעלי הקבוצות לצורך העניין, כשעושים את הדיון הזה, רגע, בוא לא נחשוב רגע, מי הם האנשים, בוא נחשוב רגע מהו הסטאפ הנכון, ויכול להיות שאנחנו לא יכולים להגיע אליו, שוב, כי בסופו של דבר זה אנשים, אבל אז אתה מבין מה, לאן אתה רוצה להגיע, מהו הפער, וזה בסדר לגמור במקום אחר, כי יש אילוצים, ו... אבל זה משנה טיפה את הדינמיקה בחדר של השיחה, כי אחרת יש משהו שאצל כל אחד, הוא גם בדרך כלל זה לא הדברים שאתה אומר בכל רם, אז לכל אחד יושב איזה משהו אחד בראש, שהוא נאחז בו, כי הוא כבר יודע, או אני לא יודע איך להתמודד אחרי זה עם שימון, עם הסוגיה הזאת, אני רוצה רגע, תנתק רגע, לא שימון, בוא נדבר על מה הדבר הנכון, ועכשיו נחליט שעושים אחרת, כי שימון, וזה בסדר.
יש אדג' קייס, אבל קודם כל בוא נסיין את הבסט קייס סנריו, איך אנחנו רוצים לפתור את הבעיה הזו.
כן, בדיוק.
כן, בסוף אתה, בני אדם, זה בני אדם גם לטוב וגם לרע, אתה יודע, אתה לא חייבים לעבוד ביחד, אם לא מסכימים על הכל. תמיד יש לי את, אצלי לפחות, ההבנה, אנחנו לא קורא פחם. אנשים בתעשייה הזאת מתוגמלים ממש טוב, ברוב המקרים, העבודות מאוד מעניינות, זאת אומרת, גם מה שאנחנו מרשים כלחץ והכל, בסוף אנחנו משחקים בגרייבי, כולם. ואז שאתה עושה החלטות כאלה, מנה, בסוף גם צריך לזכור שאתה לא שולח אותו כנראה לחיי אבטלה, אותה לחיי אבטלה ארוכים, אם זה, אם באמת נפרדות דרכנו. זה לא יפה להגיד, בטח בתקופה כזאת שיש כוח הרבה פיתורים, אבל זה טבעה של התעשייה, בגלל זה גם יכולה לפרוח, כי אתה שוחה בגרייבי.
כן, אני חושב שיש ב... אגב, אני יודע שיש... תזכיר שמות, אבל קראתי כל מיני אנשים שמדברים על זה שהם מחכים לנקודה הזאת. התעשייה כבר במשך...
שהם רוצים שהמטוטלת תעבור לטובת העובדים, כדי שיוכלו להתאמר ב... לטובת המעסיקים, כדי שיוכלו סוף סוף להחזיר לעובדים שלהם.
כן, ואני ממש לא חושב ולא מרגיש ככה. אני חושב אני כן נמצא בתעשייה כבר, לא יודע, 20 שנה, פחות או יותר, ואני רואה את ה... ורוב השנים, לא יודע, מ-2008, הטרנד הוא...
ברור.
בכיוון אחד, כן, ואני רואה ומרגיש את השינוי, אבל אני חושב שחלק מהיופי זה לדעת, להבין את הסיטואציה ולחיות איתה, ואני חי איתה בשלום, כאילו, אני חושב שבסופו של דבר, זה... היא אולי מאתגרת במובן מסוים את המעסיקים, נקרא לזה. אולי זה כאילו מייצר אתגרים ש-otherwise, או שלא היו פה קודם, או לא קיימים בעולמות, לא יודע, אצל קורי הפחם, אבל אני חושב שזה דווקא שם אותנו במקום יותר טוב, כי זה...
חד משמעית. זה לא שהפרדיגמה כולה, או המצב כולו, הוא לא מעסיקים עובדים, זה לא... דר קפיטל פה, אנחנו לא בעולם של מרקס, כי יש גם משקיעים, ועצם העבודה של למעסיקים יש אפשרות להיות לא רווחיים במשך כל כך הרבה שנים, ולהפתם, זאת אופטימיזציה על גדילה, זה גם פריבילגיה שמאפשרת בסוף את העובדה שהמועסקים מקבלים, זאת אומרת גם המנהלים הם מועסקים, אבל זה לא רק, הדינמיקה פה היא הרבה יותר מורכבת, ותמיד צריך לזכור שאחד מאפשר את השני. העובדה שיש לך עובדות שיכולות גם לחשוב על דברים אחרים, והן יותר חופשיות, והן לא מפחדות על העבודה שלהן, הן יכולות להגיד משהו, הארגונים הרבה יותר חזקים גם. זאת אומרת, תחשוב כמה חידושים יש בכל ארגון, זה פסיכי לגמרי.
אני חושב שגם ב-2006, או 2005, כשגייסנו אנשים ועבדנו בצוות...
מה זה, ה-AVG עבורך אז?
לא, זה עוד קודם. 2005-6 זה כזה, הייתי בחברה שנקראה אז נטווייז, נרכשה בהמשך על ידי מטריקס, הייתה חברת שירותים, אבל אני זוכר שגם אז, בתור מגייס צעיר, הייתי אז טים ליד, ואני זוכר שנורא חיפשתי אנשים שא' אוהבים את מה שהם עושים, עד רמה היו כאלה, אני זוכר מישהו שאני מאוד אוהב, שזה גם היה התחביב שלו, שאלתי לו, תספר לי קצת התחביבים שלך, אז אמר לי, לתכנת, אמרתי לו, לא, אבל מה אתה עושה אחרי שעות העבודה?
מתחלת דברים אחרים.
כן, ואני חושב שכשאנשים נהנים וטוב להם במה שהם עושים, זה אנשים ש... אלה אנשים שאני רוצה לעבוד איתם.
זה בוודאי, זה מכפיל כוח.
ואם המצב הזה מאתגר, כאילו, מאתגר אותנו כמנהלים, לשמור אנשים motivated ולשמור אנשים מאותגרים ונהנים, זה אתגר שבסופו של דבר משרת אותנו. כי אנחנו אותנו כמעסיקים, רגע, אני גם לא כך אוהב את ההפרדה, מעסיקים וזה, כן, אני מעסיק.
אנחנו מועסקים, אני שכיר בחברה שעזרתי להקים, זאת אומרת, מה לא ברור, מי שלא מבין שזה כך, אפשר לפטר אותי כמו שאפשר לפטר את כל שאר העובדים, כאילו פעם...
כן.
לכולם, עד למנכ״ל יש מנהל.
נכון, נכון.
אז אצלו זה הדירקטוריון, אבל...
כן, האמת שהיה פעם איזה משקיע שאני מאוד אוהב, למרות שהאמירה הזאת אולי תשמע קצת זה, אבל מי שמכיר אותו, אולי קצת out of context לזה, אבל...
נקרא לו חטא.
חטא. כן. אמר לי, אני התפקיד, הוא היה בדירקטוריון, והוא המשקיע הראשון באחת החברות, הוא אמר לי, אני התפקיד שלי זה לפטר את המנכ״ל. כל השאר זה אתה.
זה מדהים איך בסוף זה נשמע קר ורע, למרות שאני קצת מכיר את הבן אדם ואני יודע על מי מדובר, אז אני יודע שזה לא הסיטואציה, וזה לא קר וזה לא רע, זו העבודה. זאת אומרת, יש, להפך, הייתי אומר, יש הרבה מאוד חברי דירקטוריון, שאם כבר לא בדיוק סגורים על כך שחלק לא מבוטל מהעבודה שלהם, זה ההחלטות האלו, זה לא רק לקבל עדכונים פעם ברבעון ולקפוץ מבורד לבורד, הם גם צריכים כל הזמן לחשוב, זאת אומרת, יש כזה... case study בהרווארד, שמישהו כזה כותב, אומר, כל יום הייתי צריך להחליט למה אני לא סוגר את העסק. זאת אומרת, האם ההזדמנות עדיין טובה, האם זה דרך טובה, to deploy money, לא יודע מה. Stream element, עכשיו יש עשרות מיליוני דולרים, האם הדבר הנכון לעשות, הוא לא לקחת את הכסף הזה, ולעשות איתו משהו אחר, נכון? זאת אומרת, אתה כל יום צריך באמת להיות משוכנע, שאתה עושה deploy לכסף, deploy לזמן של אנשים, deploy להזדמנות הזו, שנוצרת משילוב של זמן וכסף, ואם אתה לא מאמין שזה דבר נכון, אם הבורד לא מאמין שהמנכלית במקום הזה צריכה להיות שם, אז כן. הדבר הנכון הוא באמת להחליף את הבן אדם.
ואגב, הוא אחד המשקיעים החמים והנחמדים. אני לא בטוח שיצא לו בקריירה לפטר מנכ״ל, אולי כן, אבל...
אבל הוא עשה לכם טובה גדולה בסטרים ריילס.
כן, אנחנו... האמת שככל שנדבר יותר, אנחנו נחשוף את הזה.
כן, לא, מי שמכיר, מכיר. אנחנו לא נגיד, אבל בסופו של דבר, זאת אומרת, אתה מסתכל על הקריירה שלך, קיבלת הרבה חסד, כאילו... היית בנקודות, שהיית גם מוקף באנשים מדהימים, שאני מכיר את הצוותים שעובדים איתך, ויצא לי, אתה יודע, לפגוש אותם ולחשוב איתם כאן בכל מיני סיטואציות, והיה לכם את ההזדמנות להצליח ולהיחשל ביחד בכמה הזדמנות, וזה מגניב לאללה, זה לא טריוויאלי.
כן, האמת שזה... אנחנו... הרבה שנים היינו ביחד ועשינו דברים ביחד, ומלא חוויות וסיפורים שבאמת, לא יודע אם יום אחד אני אכתוב ספר, ואם כן, אם יעניין בכלל מישהו לקרוא אותו, אבל אני מרגיש שיש הרבה סיפורים מדהימים שילכו איתי תמיד, ואני לא אשכח אותם בחיים.
על מה היית עושה save and load? זאת אומרת, אני ככה אחשוף, אני לא זוכר אפילו אם אתה היית בחדר, או לא, אני חושב שאתה היית, אני חושב שאתה ואור הייתם, וזה היה בין שתי חברות, ואמרתם, אנחנו רוצים לחשוב על איזשהו מוצר, זה היה לפני סקייליין, ואתם באתם, רציתם לחשוב על איזשהו DB יותר גרפי, אני חושב, יותר מבוסס גרף. וסתם דיברתם איתי ועם לירן זילקה, שהגיע איתי כדי לחשוב על אם זה יענה לנו על צרכים הכל, ולירן הוא מאסטר של DB, אז כיף לדבר איתו על הדברים האלה, ופשוט הוא אומר לי, כדי רוצים אחרי, הוא אומר, הם לא יעשו את זה, הם חבר'ה טובים מדי, הם לא ילכו לרם, אני מקווה. באמת, הלכתם, הקמתם משהו אחר.
כן, אז תשמע, בתקופה הזאת, אולי אני רק אשלים משהו על הצוות שאמרת, וזה, אני לא הבנתי את זה, כשאנחנו הגענו אחרי סטארט-אפ אחד, והגענו לגייס כסף לסטארט-אפ נוסף, והמשקיעים נורא התלהבו מזה שאותו צוות מגיע שוב, אז לא הבנתי את זה. כאילו, חשבתי שאני מבין את הקונספט עם הסטארט-אפ נכשל, אבל הגענו אחרי הצלחה, ואמרתי, מה מפתיע שקבוצה שמצליחה, ממשיכה הלאה, זה לא טריוויאלי.
לא טריוויאלי בעליל. זאת אומרת, יש פה חברות שהגיעו עד לבורסה, שהמנכ״ל פיטר את כל הפאונדרים האחרים. בסדר, אין, זה לא כזה נדיר, חבר'ה, מה שנקרא. זה בסוף מערכת יחסים.
זה מערכת יחסים מורכבת, וזה מזכיר לי איזה סיפור, אני פעם, כשאם אני מדבר על יזמות באיזשהו פורום, לא משנה, וערב לפני אני עובד על המצגת, וזה לא היה שם טקסטים, רק תמונות שמורות להזכיר לי נושאים שאני רוצה לדבר עליהם. ואני בונה את הסליידים, ואחד הסליידים יש תמונה של זוג, גבר ואישה, מחזיקים כזה את האצבעות, שאתה רואה את הבת על כל אחד, ברור שזה תמונה של חתונה. ואני עובד על הזה, ואשתי עוברת מאחורה, מורן, ואומרת לי, מה אתה עושה? אני עובד על המצגת מחר של הזה, ואומרת לי, מה, אתה הולך לדבר עלינו? אז אמרתי לה, לא, זה סלייד על השותפים. אז זה לגבי זה, אני מנסה להיזכר מה, כי חזרתי אחורה,
סייב ולואוד מהתקופה הזאת.
לבין החברות.
כן.
אז היה לנו באמת, שלב, שאני חושב שזה היה משהו כמו חצי שנה, זה אחרי שמכרנו את סטרימר, וחשבנו על מה הדבר הבא, ושיחקנו עם רעיונות. אני חושב ששלב האידיאשן הוא שלב קשוח בחיים של חברה, ובאמת היינו טיונד, כאילו ה-state of mind שלנו היה סביב רעיונות, וזה היה מצב כזה שאתה, כאילו כל דבר שאתה עושה, נוצר ממנו איזשהו רעיון, כולל דברים דבילים, אחד הדברים שאני זוכר, ישבנו על... עכשיו לא נעים לי שאמרתי דבילים, כי יש חברות מצליחות שעושות את זה, אבל
היינו ב... אני כבר שש שנים מדבר, עובד עם אנשים שלוחשים למיקרופונים בין השאר, ומשחקים משחקים, שמע, אני, אתה לא תצליח, והכל טוב וזה עסק, אתה יודע.
אז הלכתי לפגוש חבר בפייסבוק, כשהם היו ברוטשילד, לא זוכר זה קומה, לא משנה, קומה גבוהה.
18 עד 22.
אז נראה לי שזה היה ב-22, אני עומד ליד החלון, מחכה שיקראו לו, ואז אני רואה, באחד הרחובות בתל אביב, איזה שישה, שבעה רכבים עומדים תקועים מאחורי רכב, מאחורי אוטו זבל שאוסף את הפחים. הם נכנסו לרחוב הלא נכון, ויכול להיות שהם עכשיו 25 דקות יעמדו שם כי הזה.
שלא נאמר גם סורטים בחוץ, ביציאה מהרחוב הצער מדי מכוניות. כן, כן, דברים שקורים בתל אביב.
ואז אמרתי לעצמי, למה זה עובד ככה? אולי אפשר... הוא בטח נוסע במסלול קבוע. אבל הוא אוסף פחים, ולא משנה כמה זבל יש בתוכם. אולי אפשר לעשות פחי זבל חכמים, ולבנות למכוניות זבל את המסלול הנכון, לפי המצב והזה.
ואתה סוכן הנוסע עם זבל.
זה התחיל מזה, וזה המשיך אולי בכלל המסעית זבל צריכה להיות, וכו'. גם הרעיון הזה, לשמחתי, לא הלכנו עליו.
לך תדע, אולי היית, אתה יודע, אביה של הזבל.
לגמרי, ויש, האמת שבאחת השיחות סביב הרעיון הזה, אחד השותפים אמר, תשמע, אני יכול להיות שיש שם ביזנס, אבל אתה רוצה להיות, אתה הולך לעשות את ה-QA, להגיד לי כמה זבל יש בזה, ואם ה-IoT קולט את זה או לא, כאילו, ואני חושב שאגב, אחת הפריבילגיות של, שיש ביזמות, זה שאתה, ואין הרבה פריבילגיות, יש הרבה שיט בעולם, אז סתם, אחת הפריבילגיות זה, שאתה יכול לעבור מעולם אחד לעולם תוכן אחר, ולעשות דברים שמעניינים אותך, בזכות, זה נכון אגב, יכול להיות שזה נכון גם בעולמות טכנולוגיים, regardless, כאילו גם אינג'ניר יכול לעבור מחברה שעושה א' לחברה שעושה משהו אחר לגמרי.
כן, אבל העבודה בתור individual contributor היא הרבה פעמים מאוד דומה, זה גם הטיקט שלך. זאת אומרת, אתה יכול להשתלב נורא מהר, כי אם זה סטאק דומה, אם אתם לא יודע, כותבים Go פלוס React פלוס Postgres, עם כל הכבוד, תוך שבועיים אתה כבר יכול להיות תורם בחברה הבאה, בניגוד לדומיין אקספרטיז, שזה מהמילים שאני הכי חשוב לי, זאת אומרת, אני מגיע עכשיו לעבוד בבנק, כדאי מאוד שתהיה צנוע, כי יש המון דברים שאתה לא יודע. המון, המון, המון. וכ-C-Level, VP, whatever, בטח פאונדר, כדאי שתבין שאתה לא יודע ותלמד מהר.
נכון, נכון. ובאמת, אם אתה מסתכל על ה... על ההיסטוריה של הקבוצה, אז החברות היו בעולמות שונים לגמרי.
בוא נמנה, היית בסייבר סקיורטי, היית בעולם הפרסום, היית בעולם הנדלן, עכשיו אתה בעולם תשלומים, פספסתי משהו?
רק הפרסום הייתי משנה אותו לוידאו, כי...
הגשת וידאו.
כן, כי בסופו של דבר, ואגב זאת אחת הסיבות שהחלטנו להמשיך לדבר הבא, אנחנו פיתחנו טכנולוגיה ש... במהות שלה, הרעיון היה להנגיש וידאו בצורה יותר טובה, יותר מהירה, בעולמות, כאילו בשנים שהוידאו הלך והתפוצץ.
סטרים ריילס, בכלל נגיד 2014 עד 16, משהו
נכון,
כזה.
נכון, בול, כן. ובשיא, כשמחרנו את החברה, ניגענו סדר גודל של 5 מיליארד וידאוס בחודש, נדמה לי. סקייל מטורף, אבל מה שקרה זה שהאדופשן, של המוצר היה בעיקר בעולמות של וידאו...
פרסומי?
כן, וידאו אדס. וזה קצת שינה את הקטגוריה שבה אנחנו חיים ופועלים. ובסופו של דבר גם אחת הסיבות שהחלטנו להמשיך הלאה נקרא לזה, לדבר כן. הבא.
וזה בדיוק המקום שבו מי שלא מבין מבחוץ, אין רק פאונדרים או בוסים ולא יודע מה, ועובדות ועובדים, אלא יש גם עולם אמיתי של... כסף ודיפלוימנט של כסף. ואם אתה נוגע בעולמות שצבועים בפרסום, המכפילים שאתה מקבל על כל דולר שאתה מכניס, שלא נאמר מרוויח, הרבה יותר נמוכים מסייבר. אתם מוצאים את ההבדלים? 1 ל-100 ל-1 ל-4. זאת אומרת, הבדל של 2.5 סדרי גודל על מה שאתה, אתה מקבל דולר, מה אתה יכול לעשות, אם אתה מכניס דולר, מה אתה יכול לקבל בתמורה לדולר הזה. בדולר של סייבר, אתה מקבל 100 דולר ממשקיעים אחרים, הכנסת דולר, בוא נעביר לך עוד 100 דולר, וזה יותר לך אפשרות לגייס הרבה יותר עובדים, להרוויח יותר זמן. אחד הדברים הכי קשים להבנה זה שאין לך יכולת לנשום כצוות יזמים. אין לך, אתה כל הזמן בורח מאיזשהו כביש שנגמר, מאיזושהי בעיה שרודפת אותך, נורא קשה לחשוב, פשוט לעבוד.
זה נכון, אבל אני רוצה להוסיף לזה עוד משהו שהוא אצלנו מאוד חזק, והזכרנו את זה קודם בהקשר של אנשים וההנאה ממה שעושים. אנחנו התחלנו מלפצח בעיה או אתגר טכנולוגי מאוד מורכב ומעניין.
בעיה הנדסית מטורפת.
ובסופו של דבר, גם ההנאה ממה שאנחנו בונים השתנתה כשהכיוון הזה השתנה, כי בסופו של דבר זה היה אתגר אחר ועולם קצת שונה, וזה גם אחד הדברים שהשפיעו על הרצון או על ההחלטה שלנו להמשיך ולעשות משהו אחר.
כן, למי שחושב שהערך שם פשוט התנדף כי זה לא היה מעניין, אז הערך הזה הפך להיות איירון סורס, הוא הונפק כאיירון סורס, ועכשיו הוא חלק מיוניטי, שהיא חברה מהחשובות בעולם הטכנולוגיה מהרבה זוויות שונות, גם משחקים, גם פרסום, הרבה הרבה דברים, אותם חתיכות קוד בגו, עדיין משרתות הרבה מאוד אנשים, סביר מאוד להניח.
נכון, ועדיין אני לא יודע את המספרים היום, אבל בשלב שעוד עקבנו אחרי מה קורה עם סטרימרל בתוך איירון סורס, אז דיברתי על 5 מיליארד וידאוס בסקייל שלנו, באיירון סורס זה כבר הגיע לסקיילים אחרים, וזה כיף. האמת שאני, כאילו חלק מהיצירה הזאת, חלק מהחדוות יצירה שלי באופן אישי, היא לראות את הדבר הזה מצליח, וזה לא משנה, כאילו לפעמים זה אפילו לא משנה באיזה ידיים זה נמצא. כאילו לדעת, גם היום שאני כבר לא בסקייליין, אבל אני בקשר עם החברים ולשמוע על ההצלחות של סקייליין בתוך JLL במקרה הזה, Fortune 500 Company, אחת מחברות הנדלן הכי גדולות בעולם. הטכנולוגיה שלנו נוגעת בעסקאות אדירות של אחת מהחברות הגדולות בעולם, וזה כיף. להגיד שאני נהנה יותר לשמוע על זה מבחוץ מאשר היום השלב שבו עשיתי את זה בידיים, אני לא יודע, אבל
יש בזה משהו. תחשוב, אם אתה לא צריך להתעסק רק עם הצרות, זה קצת כמו להיות סבתא שרואה את הנכד. אתה לא צריך לדאוג לקטעים המבאסים בגידול ילדים, אתה רק נהנה מלראות הילד גדל.
נכון, האמת שזה אנלוגיה טובה, ואני מאוד נהנה לראות את זה גדל ומצליח בתוך JLL בדוגמה הספציפית.
איך היה הזאת? ללמוד את עולם הנדלן? זה כל כך שונה מ, אתה יודע, בעבר שלך היית ב-AVG וחברות, מה שאני שונא שקוראים לו גולגלות, אבל מפתחות עבור אחרים, וסטרים ריילס, ואז איירון סורס, ואז אתה מגיע לנדלן. איך היה ללמוד את העולם הזה שהוא כל כך שונה? זאת אומרת, זה עולם של, עזוב אקסלים, זה עולם של אשכרה דף ונייר, כן. ובוץ און דה גראונד.
אז באמת עולם מאוד שונה, והזכרת את הדומיין אקספרטס, אז באמת אחד הדברים שעושים כשנכנסים לעולם חדש, זה מתחילים לאסוף את אותם דומיין אקספרטס כדי ללמוד מהם. הוא עולם שונה בהרבה מובנים. אחד, למשל, העובדה שהוא מאוד פיזי, לעומת המאוד דיגיטלי שלנו, וגם בקצב, כי אני חושב שאחד הדברים, אחד האתגרים שם היו הקצב. ופעם ישבתי עם אחד מחברות הבנייה הכי גדולות בניו יורק, והוא אמר לי, תראה, בריל אסטייט, יש דברים ש, עדיין, כשאתה צובע את הבניין, אתה צריך לחכות שהצבע יתייבש, יש דברים שאתה לא יכול to accelerate, וזה היה אחד האתגרים, אני חושב, בבנייה של סטרימל, של סקייליין. אמנם אנחנו עסקנו במוצר דיגיטלי, אבל אתה עובד בתוך סביבה שרגילה לקצב אחר, ובסטארט-אפ אתה צריך לזוז בקצב אחר, אבל בסוף זה כזה, זה הרפתקה. ואני מאוד נהניתי גם בסקייליין להכניס את ה, ובאמת כאילו הפער בין מה שהיה קיים בשוק למה שאנחנו הבאנו לשוק, הוא היה עצום. בדרך כלל, אם אתה נכנס לעולם שהוא יותר דיגיטלי, אז אתה עדיין צריך להביא disruption ומשהו חדש, אבל לפעמים זה בסדרי גודל קטנים, ופה זה, הבאנו דברים שהם מבחינתם זה קסם שהם לא ראו ולא הבינו.
כן, אני יכול לתת לכם הפניה לפרק עם שותפו לשעבר פה, שהיה מאוד מעניין ואתם יכולים לשמוע, אבל בקצרה, סקיילין ניסתה?
סקיילין פיתחה טכנולוגיה שמנסה לחזות מה יקרה לנכסי נדלן, לקומרשל ריל אסטייט, מה יקרה לשווי שלהם, לאוקיופנסי, לרנץ וכן הלאה, מתי הנכס יצא לשוק, ועשתה את זה בצורה מדהימה, והזכרת את האקסלים, אז כשאנחנו יצאנו לדרך אז, וניסינו להיכנס לעולם הנדלן, וללמוד אותו ולהבין אותו.
מדובר רגע על נדלן מסחרי.
נדלן מסחרי.
זה נורא חשוב שלא מדובר על נדלן מגורים, נדלן מסחרי הוא עוד יותר ניתן לפרמול.
נכון, יש דאטה יותר, הדאטה הוא שונה, אבל יש ממש גופים שמוכרים דאטה על נכסים, מדובר בנכסים ששווים עשרות ומאות מיליוני דולרים, זה יכול להיות בנייני מגורים שלמים, וזה יכול להיות מרכזים לוגיסטיים או קניונים וכולי. אז הנכס הוא הרבה יותר מורכב, הרוכשים הם גופי ענק, כולל חברות הביטוח, ששם הפנסיות שלנו לצורך העניין נמצאות בעסקאות שסקייליין עוזרת לקנות.
כן, יכול להיות שאתם שומעים את זה אחרי שהמשבר הגדול של 2024 הגיע בגלל ריט בסן פרנסיסקו. זאת אומרת, as we speak, אחד הדברים שהכי מאיימים על העולם זה בדיוק זה, החשיפה העצומה של גופים מוסדיים לנדלן מסחרי מניב בצפון קליפורניה. זאת אומרת, זה נורא ספציפי מה שאמרתי, אבל זה המצב. זה זינק שמי 95% תפוסה בסך הכל 60% תפוסה, ואנחנו מדברים פה על בעיה עצומה.
נכון. כולל גם הריביות מאוד משפיעות בעניין הזה, כי אנשים, אתם מכירים את זה אולי מהמשכנתאות שאנחנו לקחנו כדי לקנות את הבית שלנו, עכשיו תדמיינו את זה בסדרי גודל של הלוואות של מאות מיליוני דולרים שלוקחים בשביל לקנות נכס, ופתאום הריבית עולה מ-X אחוזים ל-X פלוס 4.
זה בעיה כפולה.
זה משנה את כל המודל העסקי, נכון.
כן, עבור היזם זה לא רק שהוא משלם, היא לא רק משלמת הרבה יותר לבנק, היא גם לא בהכרח מקבלת כסף מהאנשים שהיא חשבה שהיא תקבל מהם את הכסף. זו השקעה, זה לא נדלן למגורים.
נכון, והשילוב הזה הוא קטלני. אבל הזכרת את האקסל והזה, אז כשיצאנו לדרך וניסינו להבין, יש שם בעיה, איך היא נראית זה? בהתחלה בכלל חשבנו שאולי נסתכל איך עושים את זה הגדולים, וננגיש את זה למשקיעים יותר קטנים. ואז הלכנו לאיזשהו כנס של נדלן מסחרי, ועמד שם, היה שם הרבה גופי hedge funds גדולים, וחברות ביטוח וכו', ועמד מנהל השקעות, שאני לא יודע כמה מיליארדים הוא מנהל של פורטפוליו, וסיפר על איך עושים את האנליזה אצלם בארגון, והיה מאוד קל, הזכרת את אור היה שם איתי, אור הילץ', שאגב, אמרת שותף לשעבר, אנחנו, אור ואני,
שותפים for life.
מדברים כמעט כל יום, ואנחנו הרבה פעמים צוחקים על רגע, אנחנו אקס שותפים או שותפים, אבל אור הוא שותף וחבר ואח ובן אדם מדהים. ובקיצור, ישבנו גם היה נורא קל לזהות אותנו, היינו יחידים באולם בלי חליפה, ובסוף הטוק שלו הוא פותח לשאלות, ו... אנחנו מרימים את היד, שואלים, תגיד, אתם משתמשים בטכנולוגיה בתהליך הניתוח, או איזה טכנולוגיה אתם משתמשים?
יש כדורי.
אז הוא חשב כמה שניות, ואז אמר, what do you mean if we use technology in the analysis process? Of course we use technology. We use tremendous amount of technology. First, we all use computers, and all the analysis is done with Excel files. ואז אתה מבין ש...
וזה לא טריוויאלי מה שהוא אמר. מי שמאזין עכשיו יכול לגחך ולקחת את זה כמובן מאליו, אבל עד סוף שנות ה-80, לא היה מחשבים, לא היה ספרדשיט. ספרדשיט היה קילר אפליקיישן של המחשב הביתי. עכשיו, למה אני מדגיש שנות ה-80? כי גיא ורדי, שמראה לי את סילברסטין, והוא לקח אותי לקנות חליפה בפעם הראשונה בחיי בניו יורק, בגיל 30 ומשהו עבורי, או לא יודע מה, אני מסתכל סביב במקומות האלה, סילברסטין מהענקיות של ניו יורק, הגיל הממוצע שם הוא כזה, שכשהיית המהפכה של הספרדשיטס, הם היו בערך בנקמה שאני היום, אוקיי? תעשו לבד את החשבון. זו האמת.
כן, וגיא ורדי אגב, שהוא גם בן אדם מדהים.
מדהים, מדהים,
הוא
מדהים.
הוא האיש שאמר לי על, על הצבע שצריך לחכות שיתייבש.
זה נשמע כמו אנלוגיית גיא ורדי.
כן, ואגב, אם היה לנו שיחה על אתגרי סקייליין, אז אחד האתגרים זה שבסוף אתה מגיע לאותו אחד שספרדשיט הוא הבשורה הקודמת שהוא קיבל. הוא אומר, תקשיב, יש משהו אחר, ופותח ומתחיל לספר לו על, על AI ועל מודלים של machine learning ואיך זה עובד, ו, ועכשיו הוא גם כבר 15 שנה משקיע ומצליח טוב מאוד עם אקסל, אז כאילו למה הוא צריך את, ה, את הדבר הזה שאתה מנסה להראות לו, ואיך הוא בכלל יסמוך על, על מודל כזה.
ואם אתם רוצים להראות לו איך הוא יצליח יותר, אז צריך לחכות 3 שנים. זה לא כמו בחברות אחרות שאתה אומר, כך תראה, אני עושה יותר טוב, בוא נחכה ונראה.
נכון, נכון. כן, אבל טוב, זה אולי לפרק על
פוסט מורטום סקייליין, ההצלחה ומה יכל להיות או מה אפשר לעשות שונה. עכשיו אתה יודע, העולם משתנה שוב, זאת אומרת יש הרבה עכשיו אנשים, אני חושב שהם פשוט מבינים שעכשיו צריך לשנות מהר, אני מניח שגם אתה חווה את זה. לנו פה אין כמעט אף אחד, אני חושב שאין אף מפתח אתה מפתח בארגון שלנו שלא משתמש בצ'אט GPT כחלק מהקיום שלו היומיומי, ואני לא מדבר סתם בשביל לשאול שאלות כמו לא יודע מה, אלא ככלי עבודה. והדבר הזה משנה לגמרי. אתה כ-VPRND, איך אתה מצליח לא להיסחף לגמרי, ועדיין להוציא את הטוב שיש?
האמת שאני מודה שהשתמשתי קצת ב-ChatGPT לאחרונה, אבל אני לא יודע, מיליו מצליחה to keep me busy, בצורה כזאת שאני לא, אני עוד לא מרגיש שנסחפתי לתוך ChatGPT.
אוקיי, אז כל אחד העובדים שלך משתמש כנראה רובם בקופיילט. אוקיי, קופיילט זה חלק מאותה מייקרוסופט שיהיה בעלים של אותו OpenAPI עכשיו, 49% ואותו ChatGPT, אז עכשיו קופיילט X, לא משנה איך תקרא לזה, בסוף השינוי הוא משמעותי. ויש הרבה החלטות שאתה צריך לעשות בנוגע לשינוי הזה.
כן, אני חושב, אני לא יכול להגיד עוד פעם שאני, עם ChatGPT אני לא יכול להגיד על עצמי שאני early adopter, כמו שאולי היינו בעבר במקרים אחרים. אני רואה את זה קורה, אני נתקל בזה ביום-יום גם בעבודה של האנשים, כולל השבוע הציגו לי איזה פרזנטציה באיזשהו נושא, שאחרי זה, בסלייד השלישי אמרתי למי שהציג הזה, זה את כתבת או ChatGPT, אמר לי,
שילוב.
כן, עבדנו ביחד.
עבדנו ביחד, כן.
עכשיו, זה בסדר, אני חושב שזה חלק מ... כאילו הדבר הזה קורה גם בעולם של ה... בעולם הסטארט-אפים, כמות הסטארט-אפים שנולדים כל יום סביב ChatGPT היום, היא כנראה מטורפת.
כמות הסטארט-אפים שימותו בגלל שינוי של OpenAPI תהיה גם מטורפת, כי OpenAI, בניגוד לחברות משמעותיות אחרות, זזה נורא מהר.
כן. אבל אני לא יכול להגיד שיש לי איזו דעה מוצקה לגבי לאן זה הולך ואיך זה ייראה. אני כן, אני באופן אישי, הזכרת שאנחנו תסקנו לא מעט במודלים ובדאטה הזה. אני חוויתי את זה כמשהו שהוא מעבר לדמיון שהיה לי לפני זה. כלומר, אני רואה ChatGPT נותן תשובות, גם מאח לי השם של דלי. גם דלי, כאילו ישבתי ועשיתי עם דלי יצירות אומנות שהפתיעו אותי לאיזה רמה אפשר להגיע עם טכנולוגיה. אני לא מתעסק בזה מספיק כדי לדעת, או כדי שתהיה לי איזה דעה מוצקה של לאן זה לוקח אותנו ואיך זה נראה בעוד 3 שנים.
תשמע, אתה עברת מעולם אחד שיש בו הייפ עצום לעולם אחר, שיש בו גל של הייפ עצום, אולי גל שטיפה דועך, אבל ברגע שאתה מגיע למליו, הייתי מניח שעכשיו השאלות ששואלים אותך זה מה עם קריפטו? שמליו היסטורית בחרה שלא. לגעת כן. בזה, ואתה עכשיו בתור אחד המובילים הטכנולוגיים של החברה, עכשיו ההחלטה צריכה להיות גם שלך.
כן, גם היום קריפטו זה משהו שמיליו לא נוגעת בו ולא מתעסקת איתו. יש דברים אחרים מעניינים שקורים בעולמות שלנו, כמו real-time payments ו-instant payments שהם, לא יודע, מעניינים מספיק בשביל להיכנס אליהם
מעניין,
כרגע,
מעניין.
אבל...
יש לנו עוד קצת כן, זמן, מעניינים.
היום אנחנו קצת מכירים את זה מה-P2P payments, לא יודע, ביט וכדומה, שהחוויה היא חוויה של אני לחצתי, אתה קיבלת, הכסף לכאורה, אני אומר לכאורה, אבל הכסף לכאורה עבר.
מבחינת המשתמש קצה, הכסף עבר. מבחינת המערכת הבנקאית, הכסף לא עבר. הוא יעבור בסוף היום במקרה הטוב.
כן, ובעולם של התשלומים של העסקים, היום אין instant payment. כאילו בסוף, תלוי מתי עשית את העברה, ובאיזה שיטה השתמשת, אבל זה במינימום קורה, כאילו יש מקרים שזה יכול לקרות באותו יום, ברוב המקרים זה יקרה יום אחר כך, או כמה ימים אחר כך.
כן, למי שלא מבין, בכל מערכת הבנקאות יש end of day consolidation, ויש end of week, והעסקאות נספרות כדי לבדוק שלא ברח כסף, כי כסף הוא היום דיגיטלי לגמרי, שום דבר לא באמת, באמת קורה מיד, זה רק נרשם באיזשהו לוג, והפיינל טרנזקשן היא בדרך כלל בסוף העבודה.
נכון, ואני לא מדבר בכלל על זה ש 50% מהתשלומים היום בין עסקים בארצות הברית עדיין קוראים בצ'קים, שזה יש לו את זמן הדליברי והזמן של עד שאתה מפקיד וכולי. אבל instant payment או RTP, real time payment, הולך להביא את זה למצב שצד אחד משלם, מחכה, רואה את הספינר, ונגמר הספינר, הכסף נמצא בחשבון של הצד השני, וזה שינוי שהוא, כאילו בעולם התשלומים, הוא שינוי שהוא דרמטי. קרה דבר בעולם לאחרונה עם הקריסה של SVB, שזה כאילו יש אירועים גדולים ומעניינים בעולם הפינטק, בעולם התשלומים, שקורים שהם מעבר לקריפטו לצורך העניין, שהוא
הרבה מעבר לקריפטו. זאת אומרת, אני רואה את האנשים, את הקריפטו מקסימליסטס, שטוענים, והערכתי פה את הבן אדם שיסד את אתריום, זאת אומרת, הוא ג'ו, שג'ו, באחי השם, שג'ו שהתחיל את הבלוקצ'יין. עכשיו, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה לא יכול להחליף את המערכת הבנקאות, כרגע אין אפילו בית לזה, זאת אומרת, אין עדיין את הטכנולוגיה שיכולה לאפשר את הכמויות, וכמו שאתם עושים, עשיתם בסטרימרייל, את החמישה מיליארד, ואיירון הפכו את זה ל-500 מיליארד וידאו מוגשים בחודש, ויזה עושה סדרי גודל כאלה של טרנזקציות, אין בלוקצ'יין שיעמוד בזה, כרגע.
נכון, ובסוף אנחנו פונים לעסקים קטנים, מאות אלפי משתמשים, הקריפטו, האם מיליו יום אחד תגיע לזה או לא, לא יודע, it remains to be seen, אבל יש, הוא היום עדיין, לא משנה כמה אנחנו מסתכלים עליו כאירוע גדול, והוא אולי אירוע גדול, אנחנו מדברים פה על תשלומים של עסקים, הוא עוד לא שם.
הוא לא יציב מספיק אפילו. מישהו אמר לי, תראה את השקל דולר, אי אפשר לעבוד ככה, איזה תנודתיות. אמרתי לו, כן, מה זה, 10.5% או 18% על פני זה, בחמש שנים האחרונות, זה היה באותו שער, 5 פעמים כל שנה כמעט. זאת אומרת, אותו שער שאנחנו נמצאים עכשיו, 3.5, אני יכול להראות לכם, מ-2018 עד היום, איך כל שנה היינו ב-3.5. זה לא תנודתיות.
נכון.
הרבה יותר קל לעבוד ככה מאשר בסביבה עם אתריום או ביטקוין, ששנה ונד מ-70,000 ל-12,000. תחשבו על עסק, זה לא רמת יציבות שאתה יכול לנהל עסק איתה.
נכון, אני מסכים.
מה עוד עכשיו על השולחן שלך, רימוט, לא רימוט?
אז אנחנו, אני לא יכול להגיד שזה ממש על השולחן. מיליו באופן, אחד הדברים שאהבתי במיליו לפני שהצטרפתי, אחרי כמה פעמים שמתן ואילן ואני נפגשנו מחוץ למשרד, אמרתי, בוא ניפגש פעם הבאה במיליו. ורציתי לראות קצת, רציתי להרגיש את המקום, את האווירה. מיליו, יש להם משרדים מדהימים, ויש אווירה מאוד טובה במשרד. אני יודע שלא מזמן פרסמו פוליסי של 3 ימים בשבוע במשרד, אבל שום דבר לא השתנה לפני ואחרי הפוליסי הזה. אנשים באים למשרד, כאילו יש נוכחות מאוד גבוהה במשרד, כי אנשים ואנשים אוהבים לבוא לשם, אנשים מרגישים שזה עובד להם יותר טוב, וזה משהו שכזה נראה לי גם קצת מזין את עצמו. אז אמנם יש ציוד מאוד טוב שמאפשר לכולם לעבוד מהבית ולכל חדרי ישיבות, לא יודע, מחוברים עם זום רומס, נורא קל להתחבר מרחוק. אבל בסוף, כשאתה יושב בפגישה, ויושבים 6 אנשים בחדר, ואתה זה שמחובר מרחוק, אז אתה מרגיש שפעם הבאה אתה רוצה להיות בחדר יחד עם האנשים, כי שם אתה יכול יותר לבוא לידי ביטוי ולהביא value, וזה פשוט קורה מעצמו.
מה מתן אמר לך כדי להביא אותך להיות? אנשים מסתכלים מהצד, הבענה מוכר חברות, ואז מחליט לחזור להיות שכיר בחברה שגדלה מהר עם כל הלחצים האלה. מה היה חסר לך? זאת אומרת, שאמרת, את זה אני עדיין לא עשיתי, ואת זה אני רוצה לעשות. אז, כאילו, מתי אני יודע לדבר פשוט מדהים, אני יודע את זה מקרוב, אבל כן. מה אומר לך שסגר את הסיפור?
כן, אז מתן מדבר מדהים, וגם אילן היה חיבור מאוד טוב. אולי אני אגלה שבפעם הראשונה שמתן אמר לי, תגיד, מה אתה אומר להצטרף למיליו? אמרתי לו, תקשיב, אין סיכוי שזה יקרה. וזה היה אחרי כמה פעמים שנפגשנו ודיברנו קצת. אני חושב שמצד אחד זה הרגיש לי כמו טיימינג לא טוב, אנחנו חצי שנה אחרי שמכרנו את סקייליין ל-JLL, חזרתי לארץ מניו יורק כדי להמשיך ולבנות פה את JLL Technologies בישראל, והיה לי מלא תוכניות ותפקיד גדול וחשוב, והצוות שבנינו ואנחנו אוהבים ושותפים וכולי.
וכל התמריצים הכספיים, אתה יודע, בוא גם נשים דברים על השולחן, אתה יודע, הצלחת. זה לא שחברה לא הצליחה. רוב הפעמים שאתה עושה את הצעד הזה, שהחברה לא הצליחה. אתה מהדוגמאות הבודדות שאני יכול לחשוב עליהן, שעשה את זה שהחברה הצליחה.
כן, אז יש כאלה שאמרו לי שזה משבר גיל ה-40, אבל סתם, האמת היא שאני חושב ש... אז מצד אחד טיימינג אולי לא כל כך טוב, וכל מה שאתה אומר הוא נכון. מהצד השני, והיו לנו, היו לנו שלוש חברות שהקמנו ומחרנו, אני חושב שבפעם הראשונה, לא ידעתי מה הדבר הבא. כאילו, תמיד ידעתי שכאילו, אני במין סייקל כזה, אני, פעם אחרונה שהצטרפתי, אגב, לחברה כשכיר, זה היה לפני 15 שנה, ותמיד ידעתי, כאילו, אוקיי, מה הדבר הבא בשבילי? וכשהיה סטארט-אפ, אז ידענו מה אנחנו רוצים שיהיה אנד-גיים, וכשהגיע אנד-גיים, ידענו שאוקיי, יש לנו X שנים שאנחנו נהיה פה, ואז נצא לדבר הבא. ופתאום אמרתי עצמי, רגע, מה, אני... עוד שלוש שנים לצורך העניין. אני אקים עוד סטארט-אפ? זה באמת, אני באמת נכנס לסייקל הזה. עוד פעם הייתי במין מקום כזה שלא ידעתי מה הדבר הבא. לא חשבתי שאני צריך להתעסק עם זה כרגע, אבל לא היה לי משהו בראש שאני יודע שהוא הולך להיות הדבר הבא. זה מצד אחד, אבל מצד השני, מיליו, באמת הרגשתי שזה... אני לא חושב שיש הרבה חברות בהיסטוריה, בארץ, שיש בהם כמה מהדברים שקורים במיליו. הצמיחה המהירה, האתגר הגדול, התקרת זכוכית הכמעט אינסופית.
פאונדינג טים ממש מוצלח.
פאונדינג טים, כן, היה שם חיבור טוב.
והעסק, זאת אומרת, יש לך חברות שאני יכול לחשוב עליהן, שאני לא אמנה את שמן, שגדלו פה בצורה פצצה. פאונדינג טים סופר חזק, CTO אגדי, מנכ"ל מדהים, אבל אני מסתכל מהצד, ואני אומר, אוקיי, הם הגיעו לאיזושהי תקרה. זאת אומרת, הם כבשו את השוק שלהם. מה הם הולכים לעשות? הם יצטרכו עכשיו להמציא את עצמם מחדש, זה אתגר מגניב, אם הם רוצים להמשיך לגדול, או שהם ימכרו. Whatever. אני מסתכל על מיליו, התקרה היא, זאת אומרת, אתם רואים את סטרייפ קדימה.
נכון, נכון.
יש הרבה לאיפה לאכול.
כן, אז אני חושב שהיום, יכול להיות שאני טיפה טועה במספר, אבל במספרים האלה זה לא כך משנה, משהו כמו 15 טריליון דולר בשנה עוברים בין עסקים בצ'קים. וזה בעצם הפוטנציאל של כמה יכול לעבור על הפלטפורמה של מיליו. היום עוברים עשרות מיליארדים בשנה. כלומר, הגענו לגודל, לדיסטריביושן הזה, לשווי הזה, whatever, לגודל החברה הזה, עם פירור מתוך מה שהדבר הזה יכול להיות. לכן אני מרגיש שאנחנו בתחילת הדרך שלנו, ויש עוד הרבה מה לעשות. ואמרתי, וואלה, זה... מעניין אותי להיות חלק מהאתגר הזה.
אם מסוגר לך עוד 5 שנים. אתה יודע זה.
ואני מרגיש ש... כאילו ההתלבטות, בסוף זה מצחיק, אבל ההתלבטות היחידה שלי הייתה, או לא יודע אם היחידה, אבל היה את הרגע הזה של, רגע, אבל מה אנשים יגידו? או איך אני עונה ל... איך עברת מלהיות יזם לזה? ואז אמרתי, רגע, פאק איט, בא לי, זה מה שאני רוצה לעשות, אז...
מדהים כמה, הנה, אמרנו בני אדם לעומת מכונות, היה לי שסגרנו את אפיסל, עם תוצאה הרבה פחות מוצלחת סקייליין ל-JLL, ישבתי אצל אחד היזמים שאני מעריך, שהוא רצה כזה לבדוק, אם אני רוצה להצטרף אליהם וקצת לדבר. ראינו שזה לא הכי good fit, ועשיתי אחרי זה משהו אחר, והוא סגר, הוא אומר, סגור שני דלת. סגר דלת, הוא אומר, תגיד, איך זה? אמרתי לו, מה? הוא אומר, אתה עכשיו כאילו מגיע להתראיין כשכיר, אתה בסדר עם זה? אמרתי, כן, נראה לי, אני מבין מה אתה אומר, אבל כן, יאללה, אני נורא מפחד שזה יקרה, אמרתי לו, אתה לא צריך לפחד, החברה שלך ממש טובה, והיא המשיכה להיות חברה ממש נהדרת, והכל, והיא עדיין נהדרת. הוא אומר, זה ממש יושב לי בראש. אמרתי, אוקיי, אני מבין, אני אספר לך עוד כמה שנים, איך זה היה.
אני חושב, אגב, מהצד השני, כשדיברתי עליו, הרגשתי שחלק ממה ש... הם מתלהבים ממנו, הם זה מתן ואילן לצורך העניין, זה שאני פאונדר. עכשיו, אני לא פאונדר של מיליו ולעולם לא יהיה, זה משהו שכדי להיות, אתה צריך להיות שם ב-day one.
במסמך המייסדים, כן.
אבל אני חושב שיש משהו שאני...
פאונדר מיינדסט.
כן.
כן, אין איך לברוח מזה, זה נורא קשה. יש אנשים שרוצים את זה, אני אומר, יש להם או אין להם. יש אנשים שרוצים את זה, ויש אנשים שלא, כי זה מגיע עם מחירים אישיים. הלחץ הזה לא בריא, זאת אומרת, אין לי איך לברוח מזה, הלחץ הזה הוא לא בריא. כל הזמן להיות טרוד, כל הזמן להיות לחוץ, אתה רוב הזמן נכשל. זאת אומרת, בפאונדר מיינדסט, אתה פשוט לוקח על עצמך דברים, ואתה הרבה פעמים נכשל, ואתה צריך לרצות את זה. או, לא יודע מה, להבין שאתה לא יכול לעשות שום דבר אחר, בשום צורה אחרת. ואני נורא אוהב אנשים כאלה. זאת אומרת, אי אפשר יותר מדי כאלה, כי אז כולם עולים, דורכים אחד על השני על האצבעות, וזה נורא, אבל אני בעיניי, אני צריך כמה כאלה, המון כאלה.
כן, אני מרגיש שאני יכול לדבר איתם ולהבין אותם לצורך העניין, בצורה שאחרים לא. לא בגלל שאני משהו, פשוט בגלל ההיסטוריה והחוויות שעברתי. ומהצד השני, יש את הדברים, בסוף, כשאתה פאונדר, יש דברים שלא משנה אם אתה רוצה, לא רוצה, אוהב, לא עושה, אתה עושה, זה אתה.
כן.
ובמיליו, פתאום שכיר פעם ראשונה, זה, אחת החוויות הראשונות שלי במיליו, זה עוד לפני שהצטרפתי, האמת, היה את המסיבת השנתית של מיליו, וזה היה עם בנות זוג, והזמין אותי, והאירוע גדול, והרבה אנשים, ואז מתן ואילן עולים לבמה, ואני עומד ליד מורן, ואומר לה, איזה כיף שאני לא שב על הבמה. אז יש את הדברים שבסוף, אם בסקיילן היה צריך לעלות על הבמה, הייתי עולה. כן. והייתי משחק את המשחק, ועושה את זה, כי זה מה שצריך לעשות, זה התפקיד.
כי זה התפקיד, לידרשיפ זה תפקיד.
אבל זאת אומרת, מי שמכיר כן. יודע שזה לא, לא המקום שאני נהנה ממנו.
בסוף, גם אם אתה נהנה, הדבר הזה הוא מתיש. אני לא בורח מהדברים האלה, אני מבין שזה חלק גדול מהתפקיד, ועדיין היה, הנה עכשיו קארן פה אמרה לך שלום, שאתה מכיר אותה, והיא לפני יומיים באה אליי, אומרת, תקשיב, יש את כל מה שקורה, זאת אומרת, אני אומר, כן, אני יודע, הפגנתי עד 4 בבוקר, אומרת, אתה צריך לכתוב משהו גם לכל החברה. אמרתי, מה? אומרת, לא יודע, אתה צריך לכתוב משהו לכל החברה. אמרתי, אוקיי, הבנתי, אז אני צריך לכתוב משהו לכל החברה, אני מבין. אוקיי, ולא כל כך בא לי, אבל אני צריך לעשות את זה. זה משהו שהם מצפים לו, והם רוצים לדעת מה מותר, מה אסור, מבחינת החברה, מה הגיידליינס, זאת אומרת, זה שבתי, כתבתי, כי זה העבודה, זה חלק מהעבודה, ולא תמיד בא לך לעשות את זה. או הרבה פעמים לא בא לי.
כן, אנשים חושבים שאולי פאונדר יכול, לא צריך לעשות את מה שהוא לא אוהב, כי זה שלו, הוא בוחר מה כן ומה לא. ואנחנו הסחירים זה, אבל זה
לא נכון. זה העבודה, זו העבודה. זאת אומרת, אתה יכול לוותר על התפקיד, אתה יכול להישאר פאונדר, פשוט לא להיות בחברה, זה בסדר, אבל זו העבודה, כל עוד אתה משבצת אותי בתוך העבודה. אי אפשר לברוח מזה. טוב, חלק אחרון, המלצות, כל מה שבא לך. מה אתה שומע, רואה, משחק, חווה בימים האחרונים מעבר ל... ניסינו ככה, סיימנו כמעט שעה ורבע בלי לדבר על מה שקורה, אז זה כבר מגניב לי, כבר יש לי הקלה.
כן, התלבטתי מה אני אומר, אם אתה שואל אותי על מה שקורה, אז אני שמח שהגענו לסוף בלי זה.
כן, ברשותכם וברשותכם, העדפתי לוותר הפעם מבחירה מודעת לחלוטין, ואני...
אני רק אגיד שזה עושה אותי עצוב בעיקר, אני... אבל, כן. אבל מעבר לזה אולי בהזדמנות אחרת.
כן.
המלצות, האמת שאני עכשיו, אני מרגיש שזה אולי קצת מוקדם מדי להמלצה, ואני קורא Team Topologies ומאוד נהנה. ספר... מאוד מוצלח ומעניין, אבל הוא גם מאוד ספציפי, הוא על צוותים של אינג'נירינג ו-R&D. אז אולי...
אני מרגיש מאוד ג'וי כזה. טופולוגיה, אוהב, צוותים, אוהב, ספרים, אוהב, לא יודע, אני רושם לעצמי לעצמאי, Team Topology.
כן, Team Topology הוא מאוד, הוא אחלה, הוא פותח את הראש, הוא מעניין, אבל הוא מאוד ספציפי. משהו אולי יותר רחב, Outliers, גם ספר כזה מעניין, זה איך הוא לוקח כל מיני outliers, אנשים מאוד מצליחים, קבוצות מאוד מצליחות, ומנסה לפרק את זה ולהבין מה עומד מאחורי זה, עם תובנות מעניינות.
מה הפירוש העברי ל-outlier?
Outlier יוצא דופן אולי?
לא, אבל outlier זה מונח בסטטיסטיקה, הרי בטוח יש איזה, טוב, תמשיך שנייה, אני בודק, אני...
חריג אולי, או יוצא דופן, אני לא יודע, כאילו זה...
כן, אבל זה לא...
אבל הוא מדבר על זה, הוא מדבר על...
חריג חשוד טעות. וואו, אני מבין למה אף פעם לא השתמשתי בזה. חריג חשוד טעות, הם פשוט זרקו מילים בלי אפילו מקפים, זה פשוט חריג חשוד טעות.
כן, האמת שחריג נשמע כמו משהו שלילי, אבל...
בדיוק.
אבל האוטליירס שמדבר עליהם בעיקר דברים חיוביים זה, למה קבוצה מסוימת כל כך הצליחה, או למה, למה סטיב ג'ובס הוא כל כך מוצלח? האם זה... מה היה ש... הוא לוקח את הדברים שמשפיעים על זה, שהם לא בהכרח הדברים שאנחנו תופסים אותם. כאילו, אחד הדברים שאני זוכר זה, נגיד, ששחקני הוקי בארצות הברית, הרבה יותר, יש, אם אתה לוקח את הטופ, whatever, לא זוכר, the top 20, של הכי טובים בכל הזמנים, הוא גילה שכולם נולדו באותם חודשיים.
בחודשים הראשונים של השנה. זאת כן. אומרת, זה אחד הניתוחים המעניינים.
כן, אז יש דוגמאות שהם, כאילו זה נורא... לא יודע, מאוד מעניין בעיניי.
למי שלא מבין, זה לא איזה מיסטיקה. זאת אומרת, הסיבה היא במקרה הזה, שבכל השנתונים יש הבדל עצום בילד בן 5, אם הוא בן 5.5 או 4.7 חודשים. ה5.5 הוא סטטיסטית הרבה יותר אתלטית, היא הרבה יותר טובה בקורדינציה עין כדור, ואז הסיכוי שהיא תגדל, והיא כל שנתון תהיה הכי טובה, הולך וגדל, וזה עניין של ביטחון עצמי, והראו שזה פשוט עובד.
נכון, נכון. ושבעצם הנקודה שבה אתה מתחיל, מה שקורה זה שאתה גם המאמנים אומרים, אוקיי, הוא הכי מוכשר, עכשיו יכול להיות שזה בגלל שהוא גדול בשלושה חודשים, וזה מתחיל כדור שלג של הוא מקבל יותר attention, יותר זה, מקבל תפקידים יותר זה, צובר ביטחון כן. וכו'.
זה לא שאין ספורטאים מדהימים או ספורטאיות מדהימות שנולדו בדצמבר, פשוט סטטיסטית, אם תסתכלו, זה מה שהוא עשה על הוקי בקנדה, החודשים הראשונים מנבים מעולה.
נכון, בול. כן. וזה דוגמה אחת יותר בנאלית, יש שם דברים, סיפורים מאוד מעניינים. עוד המלצות, וואו. מאיזה קטגוריה? תן לי איזה...
מה שבא לך, אני
מתחיל פעם בשבוע במשחק טניס. בבוקר. אני משחק ליד הבית עם פרטנר, שהאמת הוא היה הפרטנר שלי בניו יורק.
ושניכם חזרת אמרת?
ושנינו, הוא חזר לארץ קצת לפניי, ואנחנו נפגשים פעם בשבוע לשחק, וזה כיף גדול. ואגב, אנחנו, יש איזה משהו שהוא מספר שהוא... הוא היה בדרך, אחד הבקרים היה בדרך לשחק, ודיבר עם מישהי מהעבודה, נדמה לי, עובד במנדי, והיא אמרה לו, הלו, איפה אתה אומר, אני בדרך לשחק טניס עם חבר, אז היא אמרה לו, תהנה. זאת אומרת, אני לא הולך בשביל ליהנות, אני הולך בשביל לנצח.
אז... זה מדהים כמה הדבר הזה הוא חסר. זאת אומרת, ההרגשה של ווינינג, לנצח, אם אתה... זאת אומרת, אם אתה הולך על טופולוגיה של צוותים טובים, אז יש תמיד ללכת לקלישה של אנה קרנינה. כל המשפחות המאושרות מאושרות באותה צורה, וכל המשפחות הדיספונקשן, דיספונקשן בצורה שלהן, זה לא נכון. אבל אם יש משהו אחד שנורא עובד טוב בצוותים, זה העניין של הניצחון. זאת אומרת, ניצחון זה משהו שהוא נורא חשוב. למצוא את... יש סיבה שתמיד הולכים לקלישאות שתחגגו כל ניצחון וכל הדברים האלה, אז אני פחות מתחבר לקלישאות, אבל העניין של ההרגשה של הניצחון, שאתה לא מנצח הרבה זמן, זה, ואם אנחנו שוב מדברים על הילד שהוא קטן מכולם ולא כיף לו בחוג כדורגל, זה משפיע.
כן, אז הבן שלי כל פעם ביום של הטניס, זה יום חמישי בבוקר, כשאני חוזר בערב, הבן שלי בן 7, אומר לי, אבא, מי ניצח?
ואתם באמת מאוזנים?
לא נעים לי ממנו.
אתה מנצח יותר?
אני רוצה להגיד שכן, אבל נראה מה הוא יגיד בפודקאסט הבא שלו.
טוב, הבנתי.
סתם, אבל האמת היא שזה בעיקר, כאילו אולי התחרותיות היא חלק מהכיף, אבל אנחנו עושים את זה בשביל הכיף כמובן.
כן, זה קצת כזה יומן נעורים. יש הרבה תחרויות, אבל we don't keep score.
כן, כן.
משחקים על כל נקודה פשוט חזק. יפה. אדם, תודה רבה 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 שבאת.
תודה לך, איזה כיף להיות פה. פיינלי.
הנה, בבקשה. ושיהיה לכם המון המון בהצלחה, אנחנו ממש צריכים חברות טובות כרגע בארץ. זה ממש חשוב. אתה יודע, יש דברים, מילים גדולות כמו ציונות והכל, מבחינתי לעשות עסקים טובים בארץ זה ציונות.
אני לגמרי איתך, אחד הדברים שבאמת גם הלהיבו אותי במיליון, אני חושב שבאמת אפשר לעשות מזה משהו גדול, לא רק במובן העסקי, אלא לייצר, זה התרומה שלנו למדינה כרגע.
כל אחד שיכול להצליח במשהו, do good, do better, לא good אפילו, virtue. פשוט תעשו את העבודה שלכם טוב, זה כבר מקדם אותנו למקום יותר טוב.
לגמרי.
יאללה.
תודה. ביי.